ברוכים הבאים לפרק של הפודקאסט ציפור פיננסית של הקהילה הפיננסית הצומחת בישראל. אני שואם לוי, יזם סדרתי בעולמות השיווק, ואיתי כמו תמיד תמיר שרון, מלווה משקיעים בארצות הברית ומנהל בקהילה ציפור פיננסית.
בוקר טוב שואם.
בוקר שמה. מצוין.
היי חברים, רגע לפני שנצלול לפרק המעולה של ציפור, אני מתרגש להזמין אתכם לפודקאסט שלנו, פשוט נדל"ן, שבו אני יואב שפינרד מקפטן אינבסט, מארח את מיטב המומחים ומביא לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת בשביל לקנות דירה ראשונה להשקעה בישראל.
אז היום נמצא איתנו נועם שפלטר, יזם סדרתי שמאחוריו כמה חברות ועסקים מצליחים ושותף בבית ההשקעות אינבסטו קפיטל. נועם.
בוקר טוב, צהריים כבר. מה עניינים?
צהריים, וכן.
טוב, תלוי מתי קמים, זה הכל יחסי בחיים.
כן, למרות המלחמה, יש לנו אנרגיות לתת לאנשים קצת ערך ולהוציא אותם מהדכדוך ומהדיכאון.
יאללה, בוא נרוץ, יש לנו כמה שעתיים, שלוש.
אז כן, שעתיים. אז אני רוצה קצת לספר עליך, אתה התחלת את הדרך העסקית שלך בגיל 16, הקמת עסק בתחום המחשבים, במהלך השנים הקמת חברות ייעוץ עסקי בינלאומיות, נכנסת לעולם יזמות הנדלן, והקמת עם אוהד ארד את בית ההשקעות אינבסטו קפיטל, וגם את בירית, שזה ליווי עסקים ולמחירות, שיווק, יזמות. אז איך עושים את כל הדברים האלה ביחד?
קודם כל צריכים ליהנות ממה שעושים, כי אחרת אי אפשר לעשות כל כך הרבה דברים. אבל לדעתי זה שאיפות גדולות, קוצים בתחת, זאת אומרת, כל מיני הגדרות שונות שהיו לאורך הדרך. אבל בעיקר צריכים פשן, לעשות דברים, לתת ערך. ומצחיק, לפני כמה חודשים, פעם ראשונה, באיזו שיחה עם אשתי, פתאום היא אומרת לי, אתה יודע מה? שמתי לב למשהו שהוא משתלב בכל העסקים שקמת עד היום. ואני אומר לה, מה? הרי יש לי תחום הייטק, והשקעות, ונדלן, ולימודים, וביטוח. זאת אומרת, בכל העסקים, אתה עוזר לאנשים. עכשיו, אני עצרתי והסתכלתי, העסק הראשון היה תמיכת מחשבים לבעלי עסק, לתת להם פתרונות. אחר כך, זה היה, היה לי חברה להפקת אירועים וריקודים והרקדות, לימדנו, עזרנו לאנשים. ואחר כך, בהייטק, עזרנו לבעלי עסקים להקים אתר אינטרנט, אתרי מסחר, e-commerce. ואחרי זה המכללה, מלמדים אנשים, עוזרים להם להקים עסק, ואחרי הסוכנות ביטוח. כל העסקים לאורך הדרך זה לעזור, והעסק הנוכחי, או השניים הנוכחיים, שזה ביריץ' הנציגות של גן קרדון בישראל, שזה לעזור לבעלי עסקים, להקים עסקים, לנהל עסקים, לצמוח, בעיקר בתקופות האלה, ואינבסטו, שהחזון שלו באינבסטו קפיטל, זה לעזור לאנשים לבנות פנסיה מבוססת נדלן. זאת אומרת, היינו הראשונים בארץ שבאו עם הקונספט הזה של תסתכלו קדימה, תבנו פנסיה מבוססת נדלן, כי על הפנסיות הרגילות אי אפשר להסתמך. ואני חושב שהרצון לעזור, זה משהו שנותן המון אנרגיה והמון פשן, כי אתה עוזר לאנשים, אתה רואה אותם מצליחים וצומחים בדרך, זה נותן לך המון אנרגיה לחשוב איך עוד אפשר ומה עוד אפשר לעשות.
נועם, אנחנו נמצאים בדצמבר 2023, שנה מאוד מורכבת, לא פשוטה, עדיין היום חודשה
המלחמה. אני אגיד מאתגרת, לא מורכבת. מעניינת.
יש מלחמה גם בדרום, גם בצפון. איך אתה מנתח את המצב הכלכלי בארץ ובעולם, ביחס למשבר הזה, ואיך משפחות צריכות להתמודד עם האירוע הזה?
קודם כל, אני חושב שהדבר המדאיג ביותר את האנשים, זה החוסר ודאות. כי חוסר ודאות, חוסר ודאות בסופו של דבר, זה מה שגורם לפחדים ולחצים. כי באופן עקרוני, אם תחשבו על זה בחיים, פחד נגרם מחוסר ודאות. כי אם אין לך ידע או אין לך ודאות, אז אתה מפחד. ואם אתה מכיר משהו ויודע ומתכנן ויודע מה שלבים הבאים, אתה לא מפחד ממנו. וזה מתחבר למה אנשים צריכים לעשות, כי אנחנו נמצאים בתקופה שלא הייתה מעולם. זאת אומרת, במדינת ישראל, אני לא חושב, בטח לא בדור הנוכחי, בסדר, הדור של פעם, מקימי המדינה, סליחה, לא באמת חוששים. זאת אומרת, כמה שזה מצחיק, אתה יודע, ספר קוריוז, אמא שלי בבית, ואין שם ממד, יוצאים לחדר מדרגות, ובאחת ההזקות, אמרתי לאמא, הכל בסדר, יצאת החוצה, אמרה לי, הייתה הזקה. אמרתי, נו, ומה עשית? אמרה, הגברתי את הטלוויזיה. כי זה הפריע לה לשמור טלוויזיה. זה דור שהוא לא חושב על הפחדים ועל מה יקרה וכאלה, כי זה דור שמאוד רגיל לאינסטנט, שהכל ברור, הכל ידוע, יודעים מה עושים מחר, מתכנים הכל, וברגע שיש תקופה כזאת, שזה אומר ריביות משתוללות, שמשפיעות על כל אחד בכיס, בו המשכנתאות עלו בשנה וחצי האחרונות, בממוצע ב-1,700-1,800 למשפחה, זה המון, ומלחמה, וטילים, ויש לימודים, אין לימודים לילדים, זה מערער את כל הבסיס שאנחנו יודעים לתכנן. וזה מה שגורם לפחדים. כי סטטיסטית, בואו רגע, מי ריאליים, סטטיסטית, הסיכוי שטיל יפגע במישהו לא גבוה. למרות זה, שוב, אני מחדד, חייבים לשמור על הוראות פיקוד העורף וכל הדברים, כי עדיין הסטטיסטיקה קיימת. אבל אם אנשים עוצרים וחושבים, אין להם באמת מה לפחד, פחד אמיתי שהוא ישתק. ויחד עם זאת, חוסר הידע, חוסר ההבנה. אם אני לוקח את זה לעולם הכלכלי, אין ולא היה חינוך פיננסי. וברגע שאין חינוך פיננסי, וכשהכל יציב ורגוע, אז אנשים רגועים, כי הם יודעים את המקום שלהם, יודעים מה המשכורת, יודעים מה יקרה, ופתאום הכל מתערבב להם בתקופה כזאת, פתאום עוד פעם יוצאים לחלט, עברנו את הקורונה, ואנשים נכנסים קצת לחוסר ודאות, אופ, הפחד תומך. אז קודם כל, מה שצריכים לעשות זה לעצור ולקחת דף, ממש לעשות רשימת נכסים והתחייבויות על דף, כי אז יראו את המצב מול העיניים. יראו, רגע, המצב לא כזה גרוע. זאת אומרת, נכון, יש הרבה אי-וודאות, אבל המצב היום אצל רוב המשפחות לא שונה ממה שהיה לפני המלחמה. זאת אומרת, אנחנו עדיין באותו מצב. אלה שיצאו לחלט, אז בסדר, ביטוח לאומי היום כבר מרחיבים ונותנים ואפשרים, ומי שבמילואים מקבל שכר על זה. זאת אומרת, אם שמים את הדברים על הנייר ומסתכלים על הנתונים, וזה השלב הראשון, רוב המשפחות יראו שאוקיי, לא, אין שינוי מהותי. זאת אומרת, זה הרבה בגלל חוסר הוודאות. ושתיים, להתחיל לתכנן, להתחיל להסתכל קדימה, אוקיי, עדיין יש פחד, מה אני יכול לצמצם? איזה הוצאות אני לא צריך כרגע? איזה דברים אני יכול לעשות כדי להגדיל הכנסות? ואתה מכיר את הגישה שלי שכל אחד יכול להגדיל הכנסות בכל שלב.
וגם הגישה שלי, זה ממש הציל אותי עכשיו.
לחלוטין, כל אחד יכול להגדיל הכנסות. אפילו ברמה שבו יש לי שכן שהוא מהנדס, ופתאום אני רואה אותו מסתובבים הרבה כלבים ברחוב. עכשיו, ברור לי שזה לא הכלבים שלו, ושהוא עושה טיול, כי זה תמיד את אותם כלבים ואותם זה. כל אחד יכול להגדיל קצת את ההכנסה שלו, ותמיד יהיה מישהו שיצטרך עזרה. וזה
השלב הבא. ותמודת הנכסים גם.
וזה לא תלוי בזמן. לחלוטין. ובכלל, הגישה שלי, וגם היום דיברנו על זה ממש קודם, על אחד הפרויקטים החדשים שלנו, אנשים עכשיו דווקא צריכים לעצור ולהגיד, אוקיי, יש לי נכסים, בוא נשקיע. בוא נשקיע לא במשהו שייצר לי עוד 10 שנים. אני רואה המון המון פרסומות היום על קרקעות, ובוא תקנה דירה לנייר שתהיה מוכנה עוד 8 שנים, 7 שנים.
זכות לדירה.
זכות לדירה, ועוד לא הגעתי בכלל לזכות
לדירה. מסוכן לדעתך?
לחד משמעית כן, ואפשר להרחיב על זה. אבל אני אומר, אם כבר אתם עוצרים להשקיע, וזה הדבר הכי נכון להשקיע, אם אתם רואים שיש לכם נכסים שלא נותנים לכם כלום בבנק, תשקיעו בנכסים שמייצרים לכם תזרים. תשקיעו בנכסים שיניבו לכם כסף חודשי. אני יכול להגיד לך, אצלנו, ברגע שהתחילה המלחמה, בשבוע הראשון של המלחמה, ודיברנו על זה לדעתי, שיניתי את כל מערך בחינת העסקאות שלנו, וכל מערך ההשקעות שלנו, קיצרתי טווחי השקעה, לתת לאנשים קצת יותר ביטחון, טווח קצר, ושמתי דגש על עסקאות מניבות, עסקאות שמביאות
עם פחות מימון.
מהיום הראשון, עם פחות מימון, ממנפים פחות, ולמרות ששוב, הקשרים שלנו עם הבנקים בארצות הברית הם כאלה שאני מאוד רגוע. לא יהיה לי מצב שאני לא עמוד, גם הנכסים שאני מביא, תמיד ה-DSCR, היחס חוב, תזרים חוב, הוא 25%, 20%, זאת אומרת, גם אם הריבית תעלה עוד 2%, עדיין יש תזרים למשקיעים, זאת אומרת, אני הולך לחומרה בכוונה, אבל אני הולך רגע לטווח קצר, למה שנקרא, להסתכל על מה שיש לך בקצה האף, שיניתי את ההשקעות, וחיפשתי, שמתי דגש על השקעות שמניבות מהיום הראשון, בניין מושכר, פרויקט הנוכחי שלנו בניו יורק, המשקיעים יקבלו שכירות מהיום הראשון, כי הבניין מושכר במלואו, ולא, ועצרתי פרויקט אחר שהכרת, שהוא ל5 שנים יזמי. עצרתי אותו, גם 5 שנים, גם יזמי, עדיין יש פרויקטים יזמים, כי יש משקיעים שרוצים את זה. אבל המאזינים שלנו שאומרים, רגע, יש לי כסף להשקיע, אז מה לעשות? תשקיעו בדברים שמייצרים לכם כסף. כי כרגע, הפחד של רוב האנשים, בין אם מוצדק ובין אם לא, אגב, ברוב המקרים הוא לא מוצדק. איך אני מייצר עוד כסף? אני מפחד שתרד לי הכנסה, מה יקרה? תייצרו נכסים שיכניסו כסף.
גם על חשבון הוויתור על איזושהי תשואה יותר גבוהה בעתיד.
חד משמעית.
ככה יש לי יותר ביטחון ושקט במשפחה.
חד משמעית.
וגם בכלל, זה בעצם מביא אותי לשאלה הבאה, אנחנו אחרי קורונה לפני 3-4 שנים, עכשיו מלחמה, באיזושהי תקופת כאוס כזאת, אתה מסכים עם הטענה הזאת?
תראה, התקופות כאוס תמיד יהיו לך. תמיד יהיו לך. המלחמה תיגמר, יהיה בחירות בארצות הברית. כרגע הסקרים מראים שטראמפ לוקח בגדול. איך האמריקאים יקבלו את זה? איך הדמוקרטים יקבלו את זה? האם עוד פעם ירמו בבחירות? האם הפעם הבחירות יהיו... הכנסתי את זה שהיה תרמיד בבחירות, אבל לא משנה. האם הפעם הבחירות יהיו נקיות ולא יהיו בעיות? יהיו משפטים, לא יהיו משפטים. אתה יודע, יש גם עם איראן, לא יהיה עם איראן. רוסיה עדיין במלחמה. אנחנו חיים בעולם שהקצב יותר מהיר, וזה גם משפיע על סכסוכים. סכסוכים, אם נסתכל, סכסוכים... מתגלגלים יותר מהר, בין היתר בגלל שהתקשורת מלבה את האש, בין היתר בגלל שהמידע יותר חופשי, בין היתר בגלל שהמידע מתוך אזורי לחימה יוצא החוצה יותר, תראו מה עושים לישראל היום, כל תעשיית פליווד, בסדר? כל התעשיית השקרים של הוידאו שיוצא מעזה, שלכולם ברור שזה שקרים, תוך יום הם, הילד ששחררו, המחבל ששחררו, עם הידיים עושה ככה, ושעה אחרי זה הוא עם ידיים שבורות שאנחנו בכלל שברנו. ואנחנו חיים בעולם של אינסטנט שהכל יצא החוצה. אז אם מישהו חושב שכשהמלחמה תיגמר לא יהיה משהו חדש, זה החיים, זה העולם, זה המאה ה-21.
השאלה אם הוא יהיה כזה עוצמתי כמו מלחמה וכמו קורונה.
לא יודע, בפברואר 20 אתה חשבת שהעולם יהיה עוצמתי כמו קורונה? בפברואר 20 כולם דיברו על סין ועל הסכם עם איראן, ואז הגיע מרץ 20 ואז הגיע קורונה. היית שואל מישהו בשישי באוקטובר עם צופים מלחמה, היום אומר לך, אחי, התקופה הכי שקטה שיש פה, הקונספציה שהייתה.
כן.
מי יודע מה יהיה? זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שאתה לא יכול לדעת מה צפוי מחר. הנה, ברזיל אתמול גייסה גיוס כללי לצבא שלהם, כי ונצואלה הולכת לפלוש למדינה צמודה. מי יודע? מי חשב בכלל על דרום אמריקה ועל מלחמות ועל... פוטין נכנס. אתמול שר החוץ הרוסי אמר, מולדובה הבא בתור. מה זה אומר? זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם כזה, שאתה לא יודע מה היה מחר, ולכן אגב, אתה צריך להתכונן, אתה צריך לתכנן, אתה צריך לחשוב, אתה צריך לבנות נכסים שמייצרים לך תזרים. נכסים שמגדילים לך את ההון. למה להחזיק את ההון בבנק? יש 630 מיליון שקל, מיליארד שקל, יושבים בבנקים, בפקדונות עוש ובפארי, ולא עושים כסף. בסדר, אז בנקים העלו ריביות היום, אתה מקבל אחוז, אבל האינפלציה 3-4 אחוז, אז אתה מפסיד כסף. הציבור חייב להבין שיש כסף, משקיעים אותו, לא מחזיקים אותו ליום סגריר. הנה, אתה יודע מה, הזכרת הקורונה? לא זכו לי שהציבור פרה את כל החסכונות שלו בשביל להתמודד עם הקורונה. לא זכו לי שהציבור במלחמה עכשיו פרה את כל החסכונות שלו כדי להתמודד עם, עם המלחמה. תחזיקו 3-4 חודשים, אתה יודע מה, חצי שנה קדימה, כסף, כאפיק ביטחון, תשקיעו את השאר בלהגדיל את ההון, בלייצר נכסים, בלייצר תזרים. זאת הדרך היחידה להתמודד עם משברים.
בחרתם בשוק האמריקאי, גם אני דרך אגב, כפתרון שהוא נכון עבור משקיעים רבים. אתם פועלים גם בעוד מדינות, כמו פורטוגל למשל.
נכון.
איך בחרתם את היעדים האלה, ולמה אתה חושב שזה הפתרון הנכון?
אז קודם כל, ארצות הברית הכלכלה הגדולה בעולם, אני אחדד רק משהו אחד על השוק האמריקאי, אין דבר כזה שוק אמריקאי, יש שווקים אמריקאים, כי בארצות הברית יש מיליוני מיקרו שווקים, זאת אומרת, יכול להיות שאתה בעיר אחת ואתה תפסיד המון כסף, ובעיר אחרת אתה תרוויח. מי שבקליפורניה בשנתיים שלוש האחרונות מפסיד את התחתונים, חברות יוצאות משם עם הזנב בין הרגליים. לעומת זאת פלורידה, שפעם כולם אמרו, כמה עוד היא תעלה? פלורידה בצמיחה מטורפת, רק בשנתיים האחרונות יש הגירה מקליפורניה ומדינות המערב לפלורידה ומדינות הדרום של 630 אלף משפחות בשנה.
בטקסס.
אמרתי, מדינות הדרום.
כן.
פלורידה, טקסס. פלורידה היא מספר אחד, והיא כוללת הגירה של ארבעת המדינות אחריה. זאת אומרת, בכוונה אני מציין את פלורידה, כי לפני שנתיים הייתה לי שיחה עם אחד המשקיעים, כביכול, מלווה משקיעים בארץ, שאמר לי, אני לא מלווה יותר בפלורידה, היא בשיא של כל הזמנים, ואין סיכוי שהיא תמשיך לעלות. בינתיים הוא אכל את הכובע, כי הוא הלך להרים כמו דטרויד, והוא מפסיד שם. למה זה קורה? זה קורה משילוב של דברים. הקורונה, אם כבר מסכים את הקורונה, גרמה לפקיחת עיניים מאוד מאוד ברורה לקהל האמריקאי, של מה ההבדל בין הדמוקרטים לרפובליקנים. ואם אתה מסתכל היום מבחינה כלכלית, מבחינת נדלנית, תעסוקתית, כל האפשרויות, אתה רואה את הצניחה הגדולה של המדינות הדמוקרטיות, ואת הפריחה של המדינות הרפובליקניות. עכשיו, אני לא אומר שהכל שם טוב, ואפי אפי ג'וי ג'וי וכדומה, אבל, ויש שם גם חוקים קיצוניים מדי, אבל אתה רואה איך הדמוקרטים הלכו יותר מדי רחוק עם הפרוגרסיביות, והיום כבר ראש עיריית ניו יורק מדבר על זה, שאולי הלכנו רחוק מדי, וסן פרנסיסקו, זאת עיר מתה. אין שם כלום ולא יהיה שם כלום. והם הבינו שהאובר שליטה של הגישה הדמוקרטית במדינות שהם שלטו, פשוט הרסו את המדינות האלה, ולעומת זאת הגישה המתירנית של הרפובליקנים מאוד מאפשרות. מעבר לשיקולי מיסוי ודברים כאלה, אני אתן לך דוגמה הכי טובה, שבמשפט אחד המאזינים והצופים יוכלו להבין מה ההבדל בין שתי המדינות. בזמן הקורונה, בגלל שיש לנו שם עסקים וכדומה, היה לי יותר טיסות. הייתי טס כל הזמן לארצות הברית. ויש לנו עסקות גם במערב ארצות הברית, גם במזרח, ויש לי משפחה בלוס אנג'לס. המשפחה פה בארץ מתחילת 21 היו בסגר, היה פה סגר. ואני טסתי לארצות הברית. ואגב, חוויה בפני עצמה, אתה ועוד שלושה אנשים בדרימליינר, וחוויה. אבל טסתי לארצות הברית, טסתי שירות למיאמי, ורציתי לעצור בניו יורק לראות נכסים שלנו, ורציתי לעצור בלוס אנג'לס, אמרתי אולי אני אשלב לוס אנג'לס, כי בן דוד שלי נפטר, ורציתי לעלות לקבר וכדומה. ואמרו לי, לוס אנג'לס בסגר, אתה לא יכול להגיע אם אתה לא תושב העיר, ניו יורק, אתה לא יכול לצאת משדה התעופה אם אתה לא תושב העיר, וכשהייתי במיאמי, יצאתי למסעדות ולמועדונים ולברים ולפגישות, והייתי בכנס של 4,000 איש, ומסכה הייתה המלצה. שום סגר ושום דבר, ובערב היו מסיבות לכנס וכדומה, וזו דוגמה קלאסית על מה ההבדל. ואגב, בדיעבד יודעים, וגם בזמן אמת ידעו, שיעור החולים בפלורידה לא היה יותר גבוה ממדינות אחרות. זאת אומרת, זה לא מה שגרם שיהיו יותר חולים.
ואיך זה עוזר למשקיעים בעצם הדוגמאות שנתת פה?
כי האמריקאים בסופו של דבר, ואז אני אחזור גם למה על ארצות הברית, האמריקאים בתוך ארצות הברית הבינו שיש מדינות שבהם לא נכנסים לך לתחתונים, מה שנקרא. תחיה ותן לחיות. אתה חולה, שים מסכה. אתה משקיע.
עוד שער בבית.
עוד שער בבית. וזה רלוונטי כי הכלכלה שם חופשית. גם מבחינת מיסוי נמוך יותר, גם מבחינה
פינוי דייר.
פינוי דייר. בוא, יש לי חברים שהיה להם נכסים בניו יורק, ואמרו לי, אחי, שני דיירים מתוך 16 דיירים משלמים לסחירות, ואין לי מה לעשות עם זה. בפלורידה, דייר לא ישלם סחירות, המשטרה תגיע תוך 30 יום, תוציא אותו מהבית. המשטרה, לא, אתה לא צריך לעשות כלום. אתה מגיש בקשה בית משפט, לא שילם, 30 יום הוא קבל התראה, 60 יום, המשטרה הבאה מוציאה אותו מהבית.
אבל אמרת שאתה עושה פרויקטים בניו יורק גם.
יש לו גם פרויקטים בניו יורק.
לכם.
נכון, שהם מאוד מאוד מחושבים והם מאוד מאוד מתוכנים. ואגב, קנינו את הפרויקט הכי גדול שלנו בניו יורק, בקורונה. אבל כשאתה יודע לתכנן ולשלב, קנינו אותו כשהיה 40% תפוסה.
מה זה, הטיילת הזאת?
לא, לא, הבניין, שני בניינים באפריסט, יש לנו בנייני מגורים. קנינו את זה שהיה 40% פנוי, סליחה, 60% תפוסה, אבל תמחרנו את זה בהתאם, ולקחנו בחשבון שמה יקרה אם לא יהיה שכירות 3 שנים. 3 שנים. ושוב, גם לא קנינו באזורים המסכנים, קנינו באפריסט שיש שם אנשים שאתה יודע, אני לא אשלם שכירות, כאילו, אני אשלם שכירות בפרינציפ, אני אשלם בשביל
האגו. אתה מרוויחים שם בשנה?
באפר איסט אתה יושב על סנדר גודל של 160-180, אז שכירות זה לא הבעיה העיקרית שלהם, וגם אלה מראש בניינים שבאפר איסט זה אוכלוסייה אחרת, לא יעזור, זה כמו שתגיד רמת אביב לא ישלם שכירות, רק כי הוא יכול לא לשלם שכירות, זה עניין שהאתיקה שלהם והאגו שלהם והכל, והם מה יגידו עליי שאני לא משלם שכירות, זאת אומרת, זה, וגם התפוסה הייתה גבוהה, אלה ש יצאו, זה הסטודנטים שגרו שם, אלה שגרו שם כמגורים ולא סטודנטים, שילמו רגיל.
אבל המיסוי לא אוכל שם את התשואה בעצם?
אתה לוקח בחשבון, ואם אתה עושה עסקות מספיק טובות, המיסוי לא אוכל את התשואה. אני יכול להגיד לך שאני מאוד מאוד שמרן בעסקות בניו יורק, עכשיו קנינו שני בניינים נוספים בניו יורק, לא הייתי קונה סתם בניין, קנינו חוב של הבעלים הקודם מהבנק, אז קנינו את זה בדיסקאונט כל כך גדול, שהתשואה שם מספקת כל כך ש וואלה, אין לי שום בעיה עם זה. להפך. ועוד, הלכתי עוד לחומרה בחישוב. אם אני חוזר צעד אחד אחורה, למה דווקא ארצות הברית? ארצות הברית, כמו שאמרתי, הכלכלה הגדולה בעולם, היא כלכלה חופשית. החוקים שם מאוד ברורים וידועים. גם כשמשנים שם את החוק, אין רטרו, זה לא באים ואומרים, עכשיו שנה, זה מהיום ואילך, זה השיטה האמריקאית, אין רטרו שם, ו what you see is what you get. אם אתה תלך למזרח אירופה, יכולים לשנות לך את החוקים ברטרו. אם אתה תלך לכל מדינות ברית המועצות לשעבר, בוא, זה לא דמוקרטיה. זה נחשב דמוקרטיה, אבל כולנו יודעים שזה לא דמוקרטיה, ופתאום השלטון התחלף וישנו, ופתאום כן אוהבים את ישראל, ופתאום כן אוהבים זרים, ופתאום לא אוהבים זרים. ויש לי בעיה עם מדינות כאלה. זאת אומרת, אני לא הייתי משקיע במזרח אירופה, לא הייתי משקיע במדינות כמו דובאי, שכל הישראלים היום הולכים לדובאי, והלכתי לבדוק. זאת אומרת, כשאני אומר אני לא, אני הולך לבדוק. בדקתי ביוון, בדקתי בקפריסין.
למה לא דובאי במדינות כאלה? מישהו יכול לשאול שאת חוקים?
אני, א', כן, זה לא דמוקרטיה, זה אמירות. וב', כשהייתי בדובאי, נפגשתי עם אנשי נדלן. גם בכירים וגם ברוקרים. והיה משפט שחזר על עצמו בכמה פגישות. אנחנו מוכרים לישראלים את הזבל שלא קונים פה. עכשיו, כשהברוקר אומר לי את זה, ושהחברה הקבלנית אומרת לי את זה, אני אומר, בוא, כאילו, אנחנו מטומטמים, לא הם. ואומרים את זה בלי בושה, אנחנו, כן, אנחנו מוכרים למשקיעים את הישראלים, את מה שלא הצלחנו למכור פה.
מה הכוונה הזבל?
נכסים שהם יודעים שלא יעלו את העליות ערך שכביכול יש על הנייר, ושכונות שהם יודעים שלא יוזכרו, כמו שהם צופים שיוזכרו. ושוב, אני לא אומר שאין עסקאות, תמיד בכל מקום אפשר למצוא עסקאות, אפשר למצוא יזמות, אתה יודע. אבל אני מסתכל על ה-80-20. הרוב הגדול של העסקאות שם, מה לעשות? הישראלים הפסידו את התחתונים. כמו שאת הרוב הגדול של הישראלים שמשקיעים בקרקעות, הם הפסידו כסף. הרוב הגדול של הישראלים שהם יקנו עכשיו דירה מקבלן ב-5%, 95% אחר כך, הם יפסידו כסף. אנשים לא מבינים את זה. כמו שהרבה מהמשקיעים שקנו דירות במחיר למשתפן, הפסידו כסף בסופו של דבר. ויש 1,000 סיבות לזה. אז כשאני מסתכל על איפה להשקיע, אני מסתכל על מדינה מערבית יציבה, שההיסטוריה מראה שהם לא משנים חוקים רטרו, ופתאום הם לא קיבל להם, והממשל לא יתחלף שם כל כך בקלות, ולא יהיה הפיכות, ולא יהיה פתאום אנטי משקיעים, ושיקול מאוד משמעותי זה השפה. אני, אולי כי אני עורך דין, אבל יש לי בעיה להיכנס לעסקאות ולהשקעות שאני לא מסוגל לקרוא את מסמכי המקור. יש לנו עורכי דין שמטפלים בהכל וזה, אבל אני רוצה להיות מסוגל לקרוא. ואחת הסיבות בפורטוגל זה כי כל המסמכים מגיעים אליי בפורטוגזית ואנגלית, אז אני יכול לקרוא. הלכו לבחון עסקאות ביוון, ראיתי שם עסקאות, והביאו לי ביוונית, וששאלתי שאלות, כי אני יודע לשאול שאלות, מספיק שאני בתחום כדי לשאול את השאלות הנכונות, ומי שעונה לי, העורך דין והמהנדס, מסתכלים אחד על השני, מדברים ביוונית ומגמגמים בתשובה. אז או שיש לך תשובה או שאין לך תשובה, כאילו אתה אמור להגן עליי, אני לא אמור לשאול אותך את השאלות האלה.
פורטוגל היא לא כלכלה חזקה כמו ארצות הברית, אז למה פורטוגל?
כי פורטוגל לקח לנו מעל שנה להבחן את השוק. פורטוגל היום נמצאת בתנופה מאוד גדולה, עם חוקים מאוד מאוד פרו-משקיעים ומאוד מאוד פרו-זרים. לא פרו-זרים ברמת מאגרים, אוכלוסיית פורטוגל כמעט ולא תראה מאגרים מוסלמים שם אגב. הם אנטי-הגירה ענייה, נגדיר ככה, והם מאוד בעד הגירה חזקה. סטארט-אפיסטים יכולים לבוא ולעבוד שם, ולקבל היתרים לעבוד. הם תפסו את הפרינציפ של הגירת הייטק, מאוד מאוד מודדים חברות הייטק להגיע. הייתי בפורטו, כל פעם שאני בפורטו, אני רואה יותר מנופים, יותר בנייה, יותר ביקוש. אני רואה את המחירים. יש לנו בניין אחד שמחרנו דירות לשוק המקומי, אנחנו לא מוכרים דירות לישראלים, אנחנו בונים את הבניין ומוכרים. בסוף שבוע אחד מחרנו 22 דירות.
למשקיעים או לבעלי בתים?
לאנשים שרוצים לגור שם, למקומיים. מקומיים, אני לא מוכר למשקיעים. עם משכנתה, הכל, אני לא מוכר לישראלים דירות. אנחנו בונים בניין ומוכרים את הדירות. היה לי חבר שרצה לקנות, חבר טוב שיש לו אזרחות פורטוגלית, רצה לקנות דירה, דירת נופש, מה שנקרא. דיברתי איתו ביום חמישי זה היה, חמישי, שישי, שבת, עשינו את המבצע. דיברתי עם השותף שלנו ביום שבת, כי פשוט, אתה יודע, עברו הימים והייתי עם הילדים. רמתי אותו, אמרתי, תקשיב, יש לי חבר שרוצה לקנות דירה. אומר לי, מה אתה מדבר? הכל נמכר אתמול. עשינו אתמול כנס מחירות, כל הדירות נמכרו ביום וחצי. ועל ידי המקומיים, אגב, היחס שכר עלות דירה שם הוא עדיין בגדר השפוי. קופץ רגע לקפריסין, בחנתי את השוק הקפריסאי, הייתי, לפני המלחמה הייתי בקפריסין, תחילת המלחמה, עוד קפצתי לשם, ואחת הבעיות שיש שם, וברוקרים מדברים שם, ודיברתי עם ברוקרים וחברות קבלניות, והם אמרו, והם אומרים את זה, והם מאוד פרו-ישראלים, הם מאוד אוהבים את ישראל שם, הם חושבים ש כל הבעיה של המלחמה פה בכלל זה הטורקים, זאת אומרת, זה מנטליות.
קפריסין היוונית.
קפריסין היוונית, כן. קפריסין הטורקית גץ. זה דיקטטורה שלא הייתי מתקרב, אין שם חוק, אין דין ואין דיין. אבל, ומי שהולך למה, להשקיע שם ליבי איתם.
בגלל
שזה דיקטטור.
יש מוטור. מדינה אחת בעולם, כן. מדינה אחת בעולם שמכירה בקפריסין הטורקית.
טורקיה.
טורקיה. מדינה אחת בעולם. החוקים שם זה חוקים אוטומנים. לא למה איתך, אני לא הייתי רוצה להיות כפוף לחוקים אוטומנים, בטח לא כישראלי. בסדר? ו...
אז אתה אומר גם לאיזושהי עצה, לאנשים שהולכים להשקיע...
מי שמשקיע בקפריסין הטורקית, עדיף שתלך לקזינו, הסיכוי שלך להרוויח יותר גבוה. בסדר? אני עד כדי כך, כאילו...
הטאבו שם לא מוכר...
אין טאבו.
אין טאבו.
אין טאבו.
זהו, אז בחדר השאלה שלי...
היזמים הישראלים הוא, יש טאבו, זה נרשם טאבו, חבר'ה, אין טאבו. זה כמו שבעזה יש לך טאבו. היית משקיע בעזה? Yeah, אגב, הולכים להיות בעז עכשיו פרויקטים נדלניים מדהימים.
בינוי, בינוי.
באמת, מדהימים, עם בטוחות, והקטרים ייתנו בטוחות, וזה אני לא הייתי משקיע שם. בסדר?
אף ישראלי לא.
זה בערך אותו סיכוי להרוויח בקפריסין הטורקית מאשר פה, ואני מתנצל לכל אלה שכל היזמים שפועלים בקפריסין הטורקית.
כן, אז רגע, אז עצם השאלה שלי, אתה מצ...
רגע, שנייה, בוא ניתן לו לסיים את המשפט על קפריסין היוונית.
אז הקבלנים שם אמרו לי, גם קבלנים וגם חברות בנייה, אמרו, תקשיב, אתם הישראלים, בחלק מאוד גדול מהערים, העליתם את המחירים למחיר כזה שהמקומיים לא יכולים לקנות. הם לא יכולים לקנות. הייתי, דיברתי עם חברה קבלנית בלארנקה. עכשיו, אני לא מדבר עם הישראלים היזמים, אני מסתכל עם המקומיים. הישראלים, היזמים הישראלים בדרך כלל במקומות כאלה הם היד השנייה או השלישית. הם לא היד הראשונה, ואני אוהב לעשות עסקאות עם יד ראשונה, ולא מתווך עם מתווך. ואמרו לי, חד משמעית, תקשיבו, בפרויקטים שלנו, אנחנו מוכרים דירות, והפרויקט לידינו יש ישראלים שמוכרים, וצריכים 280, 290 ו-300 משכורות כדי, המקומי כדי לקנות. אף מקומי לא יקנה את זה. עכשיו, אם אתה מסתכל על שכירות, הצועות שלך יהיו כל כך נמוכות, נכון שבאקסל זה יפה, ועל הנייר זה יפה והכל, אבל הצועות יהיו כל כך נמוכות למי שיקנה שם, כי הוא בדרך כלל היד השנייה או השלישית. עכשיו, אם אתה היד השנייה והשלישית, כל יד צריכה להרוויח משהו. וכשאתה היד הראשונה, אגב, אותו דבר בארצות הברית, אתה מכיר את הפעילות שלנו, אני היד הראשונה, אני לא משווק מישהו שמשווק מישהו, כמו הרוב המכריע של היזמים הישראלים, שמשווקים מישהו, ולא נציין שמות, אבל אתה מכיר, אוף רקורד אנחנו מדברים, ואנחנו יודעים בדיוק על מי אנחנו מדברים, כל אלה שבפרסומים שלהם הם היזם, בסדר? ברגע שאתה הראשון בנכס, היד הראשונה, הרווח הוא הרבה יותר גדול, אז למשקיעים יש הרבה יותר פוטנציאל, ואם דירה ממוצעת ליד הים, בלארנקה, לדוגמה, נדבר. בסדר? כי ראיתי שם כמה פרויקטים. אם אתה קונה מקבלן כפריסאי מקומי, דירה של 4 חדרים, אתה תשלם 120-130 אלף יורו. אם אתה הולך ליזם ישראלי באותו אזור, אתה תשלם 180-190. אז יופי שהם מרהטים לך את הבית, ומבטיחים לך שהם יזירו לזכור. בוא, כמה ריות שם? 5,000 יורו, 10,000 יורו. אבל עדיין, אתה, אין לך איך להרוויח שם.
צריך גם להסתכל קדימה, על אסטרטגיית יציאה, זאת אומרת...
תמיד, כשאתה נכנס לעסקה, אתה צריך לראות הרווח, לא על סמך מה יהיה בעתיד, ולא על סמך להיות ערך. האם היום קנית ברווח?
ולא לחשב רק את הצועה מסחירות, כמו שהרבה עושים.
ברור, כי מבטיחים להם הבטחות גבוהות, ובקפריסין, אגב, עוד סיבה למה ארצות הברית ולא מדינות כאלה, ארצות הברית, אני נכנס למחשב, יש שם חוק שקיפות, כל המידע באינטרנט. קפריסין, אתה לא יודע מה המחירים האמיתיים, אתה לא יודע מה המספרים. רציתי לזכור שם דירה לתקופה שהיינו. קשרתי, יש פרסום, והברוקר המקומי אומר לי, yeah, it's 3,000 euro, but you man, I can get you 2,200. כאילו...
הם קובעים את המחירים.
כן, זה רק 3,000, אז בפרסום זה נראה מאוד יקר, ואז אומר לי, הבעל הבית ירד ל-2,200. בוא, זה פער שהוא מטורף לנכס.
ואיך בארצות הברית אתה יודע את המחירים האמיתיים?
ארצות הברית, קודם כל, בניגוד לישראל, שבארץ אנשים מתבססים הרבה פעמים על המערכת הדיווחים של המיסוי, אנחנו יודעים איך הישראלים מדווחים ומה הישראלים עושים, בסדר? אז על זה לא הייתי מתבסס, הייתי מצליב מידע. שתיים, בארצות הברית זה עבירה. בארצות הברית אתה לא יכול לעשות קומבינות. בארצות הברית שיש לך עסקאות, הנתונים מתעדכנים בלייב, ברשת. זאת אומרת, יש עסקה, אתה יכול לראות במלא אתרים את המידע. אז יש לך המון המון מידע שאתה יכול לקבל בזמן אמת ולדעת, מתי נרקנה נכס, מתי, בכמה הוא נקנה. עכשיו, יש המון המון משקיעים ישראלים שבאים לארצות הברית, כי זה מישהו הבטיח להם נכס. הם לא הולכים לבדיקה פשוטה בגוגל. בוא, מתי הנכס הזה נרכש ובכמה. וברוב המקרים הם יגלו שמישהו מוכר להם את זה, הוא שווה, קנה את הנכס יומיים קודם, 20,000 דולר פחות. והוא קנה את זה במחיר השוק, והם משלמים הרבה מעבר, כי הבטיחו להם הבטחות כאלה ואחרות. אז בסופו של דבר, ארצות הברית זאת מדינה, שמעבר לזה שהם פרו משקיעים, ומס נמוך, וודאות, ויציבות, ובוא, לאורך השנים, ארצות הברית צומחת, לא יעזור כלום. אם אתה תסתכל גם על המשברים שהיו לאורך הדרך, הכיוון הוא למעלה, תמיד. ושוב, במדינות יציבות, אבל יש לך שקיפות מאוד מאוד גדולה של מידע, יש לך ודאות, יש לך חוק, ואם אנחנו חוזרים לשאלה הראשונה שלך, אם אתם לא רוצים לפחד בהשקעות, תלכו למקומות שכל המידע ידוע. יש לך ידע, זה מוריד את מפלס הפחד.
בוא נדבר על נושא שאתה מאוד אוהב, אתה מדבר עליו גם בתקשורת, על שער הדולר.
או, הנעלם הגדול של התקופה האחרונה.
הייתה תקופה בהתחלה, אנחנו, שוב, אנחנו בדצמבר 23, שהוא עלה, עכשיו הוא ירד קצת, אתה יודע, בסוף משקיע ישראלי, שרוצה ליהנות מהכנסה, הוא מסתכל כמה שקלים נכנסים לו לחשבון, והוא אומר, רגע, אני אעשה חישוב, שגם אם התשואה היא גבוהה בארצות הברית, בסוף, אם השער ירד, אני אפסיד כסף, אז איך אתה רואה את זה?
אז קודם כל, צריך לתקוף את זה בשני כיוונים, כי זה תלוי בשני סוגי המשקיעים. משקיע שרוצה, שמה שמעניין אותו זה רק התזרים השוטף, זה סוג אחד, ומשקיע שרוצה להגדיל את ההון, זה סוג אחר. כי אם אתה בא לעשות עסקה שנתיים ולקחת את הכסף ולהשתמש בו למשהו אחר בארץ, אני מסכים איתך. שער הדולר משמעותי ואתה צריך לקחת בחשבון. אבל אם אתה בא ואומר, זה סכום שאני לא צריך אותו עכשיו 5, 6, 7 שנים, שער הדולר לא רלוונטי. כי אתה מסתכם על טווח ארוך במילא. אז אני אפריד בין שלושת אלה לצורך העניין. הראשון שמסתכל על תזרים, אתה צריך להסתכל בסופו של דבר על תשואה ביחס לחלופות. תקנה משהו בארץ, התשואה התזרימית שלך תנוע בין 2% בתל אביב, ל-7%, 8% בפריפריה, אם עשית עסקה טובה.
הפירותי.
הפירותי.
בתל אביב אתה יכול לעשות עליית ערך.
התזרימי. אמרתי, מי שמעניין אותו התזרים. מי שמעניין אותו התזרים, זה המספרים שיהיו לו. בארצות הברית, אם אתה עושה עסקה נורמלית, תזרימית, אתה לא תרד מהשישה, שבעה, 8%. אז, ואז אתה מכניס פנימה את שער הדולר. תראו, על פי כל הנתונים הכלכליים, שער הדולר היום, ושוב, ניתוח טכני ושיעורים כלכליים וכו, שער הדולר היום נמצא בנקודה מאוד מאוד נמוכה, ביחס למה שהמדדים הכלכליים מציגים שהוא אמור להיות בה. זאת אומרת, המדדים הכלכליים מראים ששער הדולר אמור להיות יותר גבוה. עכשיו, יש כמה סיבות. א', השקל נחשב מטבע מאוד חזק, למרות המלחמה, למרות הכל, בגלל ההייטק, בגלל התעשייה וכדומה. ולפני כמה חודשים, שאלו את בלומברג, מייקל בלומברג, אם הוא היה צריך להשקיע במטבע מסוים לשלוש שנים הקרובות, ליציבות, הוא אמר, אני הייתי משקיע בשקל. זאת אומרת, השקל כרגע הוא מאוד יציב, כי הכלכלה הישראלית יציבה. Having said that, את אותו, הנתונים האלה היו רלוונטיים עד השישה באוקטובר. שבעה באוקטובר שינה הכל. כי המלחמה, וככל שהיא מתארכת, הנזק לכלכלה הישראלית יהיה גבוה יותר, גדול יותר. אני צופה ששוב, אחרי מלחמה תמיד יש פריחה, אבל לוקח זמן עד שהיא מגיעה. אני מעריך שלאור, שוב, מה שקוראים בתקשורת וכדומה, וכולם כבר מדברים על לחימה ארוכה, ותקופה ארוכה להחזיק בשטח וכדומה, ועוד לא דיברנו על הגבול הצפוני, ישראל הולכת לאבד עכשיו בערך שנתיים בהיבט הכלכלי. 24-25 הולכות להיות שונות מאוד, שנים מאוד קשות לכלכלה הישראלית, כי א', מישהו צריך לממן את המלחמה הזאת, תחשבו, יש
לו... אז מה, יעלו מיסים, אתה חושב?
חד משמעית, אין דרך אחרת.
איך, אבל כולם יקרסו עוד יותר.
ימצאו אותה, או שהדפיסו כסף, ואז אתה חוזר לאינפלציה. אבל בוא, יש לך מעל 300 אלף חיילים מגויסים, מישהו משלם את זה?
הם הצטרפו כאילו להיות חיילים בשירות המדינה, זאת אומרת, המגזר הציבורי גדל בזה כמה, עשרה...
בסוף מישהו צריך לממן את זה. זאת אומרת, אז או שיהיה קיצוצים במגזר הציבורי, או שיהיה קיצוצים בתקציב.
במגזר, ההסתדרות לא תוותר על שום דבר, אנחנו מכירים אותה.
יכול להיות, ויכול להיות שלא. בוא, יגידו ההסתדרות, אל תוותרו.
הוא לא נראה לי בן אדם שהולך להתכופף.
אני גם חושב, אבל מצד שני יגידו, אין בעיה, אז אנחנו נעלה מיסים. הכל בסדר, נעלה מיסים. אין דרך. בסוף זה משחק סכום אפס.
אז,
משחק סכום אפס.
אז אני מתחבר למה שאתה אומר, זה מה שיקרה, יעלו מיסים.
יש משחק סכום אפס. מישהו צריך לממן את המלחמה.
רגע, אז אתה חושב עכשיו, אמרת יעלו מיסים, משפחות צריכות להתכונן להעלאת מיסים בשנתיים הקרובות? אתה חושב שבאמת צריכים להתכונן?
אין דרך אחרת לממן את זה.
מה, להגדיל היום חיסכון? איך להתמודד עם זה?
להשקיע יותר ולייצר תזרימים נוספים. כי אם אנחנו עוד פעם חוזרים, מיסים שיעלו, יעלו מיסים על עבודה. אוקיי?
מס הכנסה אתה מדבר.
מס הכנסה.
במסקו, התלוש שלי...
התלוש שלך נטו יהיה קטן יותר.
על אותו ברוטו יותר קטן, פחות נכון. כסף.
הבית. צריך לממן את זה. מיסי השקעות, אני לא חושב שיעלו מס על השקעות.
30 או 40 אחוז.
לא מאמין. כי אם יעלו מיסים על הבורסה, הבורסה תקרוס וכל החברות הציבוריות אחריה. אם יעלו מיסים על השקעות, כל מערך ההשקעות יקרוס, וכסף זר לא ייכנס לפה להשקעות וכדומה. אז המשחק העיקרי שיכולים לשחק איתו, זה מס הכנסה.
גם קצת מע"מ.
מע"מ ומס הכנסה מבחינתי זה אותו דבר.
18-19% מע"מ יכול
להיות. זה על הצרכן, בסדר? זה על הצרכן. או, בוא, אני לא הולך לעולמות של מלווה מדינה שעשו בשנות ה-60-70, שבאים ומכריחים אותנו לקנות מלווה מדינה שמתישהו אולי יחזור. אני לא הולך לעולמות האלה, כי הכלכלה היא קצת שונה. אבל, תקשיב, זה מלחמה שעולה מיליארדים כל שבוע. וככל שניכנס יותר לעומק, זה עוד מיליארדים כל שבוע. אז מישהו לפני כמה שבועות אמר לי, כן, אבל האמריקאים העבירו עכשיו חוק שהם תומכים בנו ב-17 מיליארד דולר. פספסים דבר אחד, הם לא נותנים לנו את הכסף. זה כסף שהם נותנים לנו כדי לקנות...
רכש צבאי בחברות אמריקאיות.
בדיוק, רכש צבאי בחברות אמריקאיות. זה לא כסף שיכנס לישראל. זה כסף שישאר בארצות הברית שצהל יוכל לעשות בו שימוש, לקנות כיפות ברזל, לקנות טילים, לקנות פגזים. הם עושים את זה בשביל הכלכלה האמריקאית, לא בשבילנו. בסדר? זה התמיכה האמריקאית היא כדי שישראל תקנה בארצות הברית.
שהם מקבלים את זה חזרה לתוך הכלכלה שלהם, אז נטו הם מוציאים פחות.
נכון, הם בעצם מודדים את הכלכלה האמריקאית, בסדר? אז אמנם זה פחות כסף שאנחנו נצטרך להוציא, אבל עדיין, בוא, יש פה יישובים שפינו, מעבר לימי מילואים, פינו 60 אלף תושבים, מישהו מממן את זה בבתי מלון?
יותר, אפילו 100-200 אלף.
60 אלף משפחות, סליחה. מישהו צריך לממן את זה, את בתי המלון, מישהו צריך לממן את התיקון של הנפילות שהיו פה, מישהו צריך לפצות את העסקים, ובוא, הפיצוי שעד היום היה, אז אפילו לא אגיד את מה דעתי עליו.
אז כל אחד צריך לדאוג הרבה יותר לעצמו?
צריכים להתחיל לחשוב על איך מגדילים הכנסה, חזרנו לא אותו דבר. יש לכם כסף, תשקיעו אותו, תשקיעו אותו במשהו שייצר כסף, בתזרים.
אז אולי דווקא כן להשקיע בישראל, להשקיע, אתה אומר להשקיע, כי גם אתרי הבנייה סגורים ברובם, גם יש עלייה מחול בגלל אנטישמיות.
עדיין, לא רואים את העלייה מחול. יש ביקושים. יש טענה שיהיה, אני יכול להגיד לך שהסבב אנטישמיות הקודם שהיה באירופה, הביא לעלייה של בין 10-15%, בנתניה ואשקלון. זהו, נתניה ואשקלון.
אין אוקיי? בעיה, אבל הם משפיעות על הביקושים מסביב גם.
אני לא רואה אף אחד שמגיע לאשקלון בשנים הקרובות, אלא אם פתאום עזה תהיה בידיים ישראליות, וגם אני לא מאמין שזה יקרה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אני לא רואה המון מגיעים לפה, ויהיו עליות, לא תבין לא נכון, יהיו עליות ערך.
וגם הבנייה עכשיו היא...
הבנייה ירדה והכל, אבל אל תשכח שאנחנו נכנסנו למלחמה הזאת עם מחירי נדלן מאוד מאוד גבוהים. זאת אומרת, זה לא שהנדלן פה היה נמוך ביחס לעולם ופתאום. הנדלן פה היה מאוד מאוד גבוה מלכתחילה. הריביות גומרות קבלנים. בוא, כל שבוע אנחנו שומעים על קבלן שמסתבך. בסוף זה פרויקטים. ומשגע אותי, אני רואה בכל מיני קבוצות פייסבוק שעושים מבצעים, למכור דירה לנייר על איזה קבלן שאף אחד לא שמע עליו. כי אותו קבלן, צריכים לזכור, המבצעים האלה קורים כי לאותו קבלן נגמר כסף. לא כי בא לו פתאום. אתה לא תראה את אפריקה ישראל עושים מבצעים כאלה, ואתה לא תראה את מיבנה עושים מבצעים כאלה, אתה תראה את הקבלנים הקטנים והבינוניים. ואתה בעצם, במבצעים שהם עושים, מכניסים קצת כסף בתקווה שיהיה בסדר. אבל הקבלנים הבינוניים והקטנים במצב קטטוני היום. יש מצב מאוד קשה במשק. באמת, המדינה תצטרך גם למצוא לזה אולי פתרון. אבל יש את כל הישראלים שאומרים, אני ארוץ לקנות זכות לדירה, או אני אשתה להם 5% או 10%, ובהמשך אני כבר אמצא את הכסף, כי הנדלן תמיד עולה, אז מקסימום אני מקור ברווח, אנשי השיווק מוכרים להם, מקסימום אני מקור ברווח. חבר'ה, זה חרטה, ואם הבניין לא ייבנה, ואם היתרים לא יתקבלו, ואם לא ישרו, ואם הקבלן יסתבך, ואם זה, העולם, העולם של אחרי 7 באוקטובר, זה לא העולם שלפני. מי הולך לבנות פה? מי הולך לבנות? כוח העבודה נעלם, אז צריכים להביא מישהו חדש.
אתה יודע שהיום העלות הבנייה היא פי 2.5, פי 3, ממה שהייתה.
לחלוטין. גם אל תשכח, האזתים ומהשטחים לא יחזרו לפה יותר לבנות בבנייה.
מהשטחים לא בטוח.
מהשטחים, אני חכה. אנחנו רק בג'נין רואים את ה... אני לא רואה קבלנים, שמחים, ראית את מאבק העיריות במרכז. הם לא הסכימו להביא פועלים מהשטחים לאתרי הבנייה, לא מעזה. המאבק היה על פועלים השטחים שהעיריות לא הסכימו, וזה הגיע לעליון. אוקיי? אז אנחנו נראה פה התפקחות של, של רוב, רוב העם. כבר אין פה ימין ושמאל. אין פה כבר דיבור של ימין ושמאל. יש את אלה שהתפקחו ואת אלה שלא. בסדר? יש לי הרבה חברים שהם בשמאל הקיצוני, שאומרים, תקשיב, טעינו, נתנו להם קרדיט, ואנחנו רואים שכולם אותו דבר. ואתה תראה פה התפקחות מאוד גדולה ביום שאחרי. אתה תראה פה התפקחות, מעבר מכל האזורים למרכז, שאגב, מבחינה פוליטית זה מדהים יהיה לנו, כי פתאום יהיה גוש מרכז מאוד חזק, אבל תהיה התפקחות, ופועלים לא יחזרו, אז אתה צריך להביא אותם מאיפשהו. מאיפה? מתאילנד, מבנגלדש, מזה. המשכורות שם זה לא משכורות בשטחים. פועל בשטחים, אתה יכול לתת לו $1,000 בחודש. פועל מתאילנד לא יבוא בשביל $1,000 בחודש. המחירים יעלו פה. אז מחירי הבנייה יעלו, מחירי הבתים יעלו. מי יקנה את זה? למי יש? גם ככה הציבור בקושי קנה דירות פה, כי המחירים היו יקרים. הריביות גבוהות. אתה צריך גם לממן את הפער הזה. אני לא חושב שהעליות פה יהיו כאלה חדות, כמו שהאופטימים חושבים, וכל האנשי שיווק הדירות פה מציגים. בוא, מי מדבר בעיקר על זה שהמחירים הולכים לעלות? קבלנים. מי מדבר על זה שהמחירים פה הולכים לעלות במחירי הדיור? אלה שמשווקים את הדירות האלה. מאיפה הם מדברים? מדברים מהכיס שלהם, מהתקווה שלהם שזה יעלה. וזה משהו שצריך מאוד להיזהר איתו.
כן, אבל מה שאתה אומר, נהיה יותר יקר. כבר אין את הפועלים הפלסטינים, כל פועל אחר הרבה יותר יקר מהם.
רוב הפועלים יהיו יקרים יותר.
יופי, אז המחירי דירות פה גם יעלו.
ומי יקנה? והריבית עולה.
אולי
הם מוסדים, אולי נעבור פה לעולם, כמו בארצות הברית, שמוסדים...
המוסדים יקנו רק עם השכירות האלה.
אתה מבין את הלופ שהולך להיות פה בעיה? למה עוד פעם צריכים לייצר עוד הכנסות מההשקעות שלנו? היום... בעולם של היום, גם בעולם הריבית וכו', אין היגיון לקנות דירה. אין היגיון לקנות דירה לגור בה. ואנשים מתחילים להתפקח. אין היגיון. כשדירה עלתה מיליון שקל ושמת 300,000 והריבית הייתה נמוכה, וואלה, יש היגיון לקנות דירה. לא תמיד, כן? כי יש לך הרבה כאב ראש ושיקולים אחרים, אבל כשדירה היום, דירת 3 חדרים פתח תקווה עולה 2.5 מיליון. יד שנייה. בשביל 2.5 מיליון אתה צריך להביא מיליון ומשהו מהבית ולקחת משכנתא 1.5 מיליון. מי יעמוד בזה? איך הציבור יעמוד בזה? אז בסופו של דבר, יותר ויותר שכירות, אנשים יעדיפו לשלם שכירות ולהחזיק את ההון שלהם, או את המעט הון שיש להם, רק שהבעיה היא שעם המעט הון הזה, הם לא מייצרים תזרים. קח את המיליון שקל שיש לך, במקום לתקוע את זה בקירות, בבית, תשקיע, תייצר תזרים, עם התזרים הזה תשלם שכירות, אבל תגור איפה שאתה רוצה, תגור ברמת החיים שאתה יכול. אל תשתעבד לקירות. נכון, יש את אלה שאומרים, כן, אבל בעוד 20 שנה יהיה לי בית בלי משכנתה. נכון, אבל בעוד 20 שנה יהיה לך בית בלי משכנתה, בית בן 20 שצריך לשפץ אותו, שלאורך השנים השקעת בו הרבה מעבר, כי
בזמן הזה לא נהנית גם מהכסף.
לא נהנית מהכסף, ואם תמכור אותו, אז נכון, אתה תהיה ברווח. אבל מה תקנה במקום?
אבל כל השוק עלה.
כל השוק עלה, אז אם אתה קונה בית אחר או יותר טוב או יותר חדש, במילא אתה תשלם יותר. אז זה לופ שאנשים לא מבינים, כי הרגילו אותנו לקונספציה הזאת, שוב, התור הקודם, אתה חייב בית בבעלותך, אתה חייב קורת גג. למה אני חייב קורת גג? מה זה נותן לי? תמצא בית שרוצה לגור בו,
זה רגשי.
תזכור אותו לטווח ארוך, לחלוטין, תזכור אותו לטווח ארוך, ותשקיע את ההון שיש לך בלייצר תזרים שיממן את אותה שכירות. רבע, השירים הגדולים בעולם גרים בשכירות, הם לא גרים בבית בבעלותם. יש להם בתים, הם לא גרים בהם, הם גרים בשכירות איפה שנוח להם, איפה שבא להם. הם קונים מכסף שיש להם, לא עם אימון ולא עם השקעות. אין בזה שום היגיון. יש אנשים שכבר השכילו להבין שהם גרים בנעים ונדים, והעולם גם היום מאפשר את זה. העולם מאפשר את זה. זה לא מה שהיה פעם. ואגב, רואים את המספרים הולכים ויורדים משנה לשנה באירופה ובארצות הברית באחוז הבעלות על בתים. בדיוק מהסיבות האלה. כי הם כבר הבינו והפנימו, אין בזה שום היגיון.
יש פה עוד עניין בארץ, שלא כמו בארצות הברית, שאנשים רוצים להיות קרובים לבית ספר, שפתאום בעל הבית לא יוציא אותם, ואז לא תהיה להם גישה לבית ספר.
סגור חוזה לטווח ארוך. השותף שלי גר בשיכון ותיקים, יש לו חוזה ל-12 שנה על הבית.
יש בעלי בתים שלא רוצים לתת.
אז תחפש בעל הבית שכן רוצה, ותעשה את זה שזה ישתלם. אם אתה יודע שכל שנה יעלו לך שכירות, תכניס בחוזה שיעלו לך שכירות כל שנה. אתה יודע, זה האגו הישראלי שאומר, אני לא אשלם יותר... הרי ברור לך שיעלו לך שכירות כל שנה, תסגור את זה מראש, הצמדה פלוס, לא יודע, 2%, 3%, אבל שוב, אתה חוזר לעניין הוודאות שדיברנו קודם, יש לך ודאות. ואגב, רוב בעלי הבתים יעדיפו שקט קדימה, אם יש להם דייר, שהם יודעים שיש להם תזרים, יש להם הכנסות, יש להם זה, שנתיים, שלוש קדימה, הם יעדיפו את זה. רוב בעלי הבתים, שוב, תמיד יש יוצאי דופן, בוא, יש גם בעלי בתים, סליחה לביטוי, חרות, שהמשיכו לדרוש ממשפחות של הרוגים בטבח שהיה בעוטף, לדרוש מהם שכירות עד שהם ימצאו סוחר אחר. נו, באמת, יש הכל מהכל. אבל, אתה יודע, יש מספיק לכולם.
דיברנו על שער הדולר, דיברנו על הזדמנויות. איך אתה רואה את שנת 2024 בארצות הברית מבחינת הריבית? ותראה, תעלה, ברור שזה לא, אתה לא יכול לנבא, אבל איך אתה רואה
את ה... שנת 24 זאת שנת בחירות. שנת בחירות היסטורית היא תמיד שנה טובה לכלכלה, שנה שמקילים על הכלכלה, בעיקר עם הסקרים האחרונים. כי הסקרים האחרונים מראים שטראמפ מוביל על ביידן ב-6, 7, 8 אחוז, תלוי באיזה סקר. אבל גם אצל הדמוקרטים כבר הם רואים שהוא מוביל, ולכן הם יצטרכו לעשות משהו שיקל על הכלכלה, כי הטיקט של הרפובליקנים ושל טראמפ בעיקר זה הכלכלה. ואם הוא יבוא לקמפייני הבחירות שהתחילו באזור מרץ-אפריל, ויגיד, אני אציל את הכלכלה אחרי שהם הרסו, אין להם סיכוי לדמוקרטים. והם יהיו חייבים להקל. זה בהיבט הכללי, פוליטי, גיאופוליטי. בהיבט הכלכלי, לכולם ברור שהאינפלציה התחילה לייצר, לכולם ברור שהמוסדים כבר מתחילים להרגיש את הכאב של הריבית הגבוהה, והכלכלה היום מאפשרת הורדות ריבית. יכול להיות שתהיה עוד עלה אחת בשביל העלה, זאת אומרת, עלה לא כי המשק צריך על העלה בשביל העלה, בשביל להגיד עשינו וזהו, אבל אני מעריך שבסוף רבעון ראשון אנחנו נתחיל לראות ירידות ריבית, שיהיה ברור, הריבית לא תחזור למה שהייתה, זאת אומרת, ריבית אפס לא תהיה יותר. אבל הטווח ההגיוני של ריבית, הטווח ההגיוני של ריבית לאורך שנים, אם מסתכלים על כלכלה מקרו ארוכת טווח, הטווח ההגיוני של ריבית היא בסביבות 2-3 אחוז, כדי לאזן את האינפלציה. הרי ריבית אמורה לאזן אינפלציה וכדומה. אז אני מאמין שב-2024 אנחנו נראה לפחות 3-4 הורדות ריבית. לא חד...
3-4.
3-4, לא חצי אחוז, יכולה להיות ירידה של 0.25%, של 0.15%, יכולות להיות ריביות...
איך זה יעזור למשקיעים?
אני חושב שמי שנכנס היום, נכנס בתמחור C, וככל שהריבית ירד, המחירים יעלו. אני יכול להגיד לך, אנחנו אצלנו באינבסטו לא מתמחרים ירידות ריבית, אני הולך לחומרה תמיד, אני גם מתמחר עלייה נוספת, למרות שלא בטוח שהיא תהיה, אני מתמחר מראש עלייה נוספת כדי להיות על הסייף סייד, ומי שנכנס להשקעות, ככל שהריביות ירדו, המחירים יעלו. ככה זה, זה איזון. ריבית יורדת, מחירים עולים. ולכן זאת הזדמנות שלא הייתה הרבה שנים היום לקנות נכסים, ואנחנו קונים, קנינו בשנה האחרונה, מאז שהתחילו עליות הריבית, קנינו 5 מרכזים מסחרים, 2 בניינים, קנינו קרקע עכשיו לבניית בניין במיימי, לב מיימי, אנחנו הולכים לבנות עכשיו בניין ליד אוניברסיטה, קנינו מבני מגורים, מבנים מסחריים, יצאנו למסע רכש מתוך ידיעה והנחה, שגם בריבית הגבוהה, העסקאות שלנו עושות צועות מהממות דו ספרתיות, וברגע שהריבית תרד, המחירים עוד יעלו. אני בתמחורים שלי לא לוקח בחשבון עליות ערך, אני לא לוקח בחשבון ירידות ריבית. עכשיו, העסקאות שאנחנו עושים היום, זה מאנשים שלא תמחרו את עליות הריבית קודם, ואז הם יסתבכו. עכשיו, כשאני מגיע ואני יודע לתמחר את זה, אני יודע שמכאן המחירי הנדלן רק יעלו. בטח ב-24 שזה שנת בחירות. עכשיו, אחרי הבחירות, לא יודע מה יהיה. אוקיי, סביר להניח כנראה שהרפובליקנים יזכו, בין אם זה טראמפ או מישהו אחר, כי לאמריקאים נמאס מהדמוקרטים, הם די הרסו את המדינה. אם תסתכל על סן פרנסיסקו, זו הדוגמה הטובה ביותר למה קרה בארצות הברית, תחת הדמוקרטים. אבל רפובליקנים תמיד תומכים בכלכלה. רפובליקנים תמיד דוגלים בהורדת מיסים למשקיעים ולעודד משקיעים. ולכן, אני חושב שאם לא יהיה איזה פתאום, לא יודע, מלחמה עם סין או משהו כזה, ואגב, גם מלחמות טובות לרפובליקנים, כי הם יותר צבאיים, נקרא לזה ככה, אני חושב ששנת 24 תהיה שנת מפנה. הירידות ריבית לא יהיו חדות, זאת אומרת, אם יהיו 3 או 4, זה לא פתאום ירדו ב-2%. אבל ריבית סבירה במשק היא 2-3%.
זה יעיר את השוק.
זה יעיר את השוק. השוק יתעורר. יש שווקים שבהם יש מחסור אדיר של דיור. פלורידה יש היום מחסור מאוד גדול. בכל ארצות הברית יש היום מחסור של 6.2 מיליון בתים. אני חוזר על המספר. מחסור של 2.2 מיליון בתים... כי קצב הבנייה שם, בגלל שנות הקורונה, קצב הבנייה ירד משמעותית, והקבלנים לא מספיקים לבנות הבתים. מתוך ה-6.2 מיליון, 1.5 מיליון בפלורידה. יש בפלורידה היום שאליה יש הגירה מאוד מאוד גדולה, יש מחסור של 1.5 מיליון בתים. מה זה יעשה למחירים? ברור לאיזה כיוון זה ילך. עכשיו שוב, לא בכל השווקים, לא בכל הערים, לא בכל האזורים, אבל יש שכונות שבהם אתה רואה שהמחירים עולים ועולים ועולים, והיום אנחנו בונים בפלורידה בערך 150 בתים, בשבע ערים, שמונה ערים, ואני רואה את המחירים. לאנשים יותר קשה לקנות, בגלל הריביות הגבוהות, לא מאשרים להם משכנתאות, אבל המחירים לא יורדים. זאת אומרת, אין סיבה להוריד מחירים. אז בסופו של דבר, השוק ב-24 הולך להתאזן קצת מבחינת הריביות, ביקושים ימשיכו לעלות במדינות המבוקשות, מחירים ימשיכו לרדת במדינות הקשות יותר, קליפורניה וכדומה, בעיקר צפון קליפורניה, לא אזור אורנג' קאונטי, בברלי, זה תמיד יציב, אבל מי שהיום מחפש השקעות, חד משמעית יותר הולך על השוק האמריקאי, בטח ובטח בשנת בחירות, אני מאוד מאמין בשוק הזה, אני רואה שיש המון עסקאות איכותיות לעשות שם, ושנת 24, אנחנו גם מבחינה פנים ארגונית, התכוננו לשנת 24, זאת אומרת, בגיוס סבטים וגיוס ניתוחי שוק ומחפשים עוד, כי אנחנו יודעים, גם בגלל הקשר עם גרנד קרדון, שהוא בו 5 מיליארד דולר, הוא יודע לעשות ניתוחים בשוק, יש היום ובחודשים הקרובים הזדמנות שלא הייתה בארצות הברית עשרות שנים. שילוב של דברים שלא היו בארצות הברית עשרות שנים, שזה על רגל אחת ריבית מאוד גבוהה, ואנשים שקנו בשנים האחרונות הסתבכו עם הנכסים שלהם, אז הם חייבים למכור, והבנקים לוקחים להם את הנכסים.
סוג של 2008 בקטנה כזה?
סוג של 2008 בקטנה, אבל לא כי לבנקים יש בעיה לה, כי המשקיעים לא תכננו נכון את התזרים, הם לקחו מינוף מאוד גבוה, כי הריבית הייתה נמוכה, ואופ, אלו ריבית, אין להם איך להחזיר הלוואות. והבנקים היום, בגלל 2008, לא סלחנים, למי שלא תכנן נכון. אחד הסיבות שלנו מאוד קל לעבוד עם הבנקים, כי הם רואים את התוכניות, והם יודעים שאנחנו מאוד מאוד זהירים בתכנון שלנו. אז א', הריביות, 2. ההגירה הפנימית, 3. שנת בחירות, 4. רפובליקנים כנראה חוזרים, ו5. הציבור האמריקני התפקח אחרי הקורונה, שהם יכולים לגור איפה שבא להם, ובסחירות, ואין בזה שום דבר רע.
טוב, נועם שפלטר, יזם סדרתי, ו...
ואגב, עוד מילה אחת, כן. הזכרת את ניו יורק, רציתי קודם להגיד את זה, ניו יורק, מנהטן זאת עיר מאוד מעניינת, כי מאוד מאוד יקר לגור בה, מאוד מאוד יקר לקנות שם בתים. הרוב המכריע בניו יורק גרים בסחירות, אבל למרות שכולם אמרו, בקורונה ניו יורק תיפגע וכדומה, ניו יורק לא נפגע. אנחנו בשנת 20 קנינו שני בניינים בניו יורק, אבל לא אשכח, אחד המתחרים שלנו, אחד מאלה שטוענים שהם יזם, הם שווק, דיברנו עליהם.
קולגות.
קולגות, כן, קולגות, חבר'ה אמינים ואתיים מאוד. לאנשים שהתעניינו אצלם, ואמרו, ראינו גם באינבסטו, אמרו, אלה מהמרים, הם עכשיו קונים בניו יורק, שזו התקופה הכי גדולה, וניו יורק הולכת למות ולהתרוקן וזה. חבר'ה, ניו יורק זה המרכז הכלכלי תרבותי של העולם. זה כמו שתגיד, בתל אביב, תתרוקן, אף אחד לא יגור בתל אביב. זה בערך אותו דבר, זה לא יכול להיות. וזה ברור שזה ייקח זמן, אבל אם ניו יורק לא תפעל, העולם הכלכלי ייפגע. אז כשאני עושה עסקון בניו יורק, אני לוקח בחשבון שניו יורק זאת ניו יורק זאת ניו יורק. ניו יורק זאת ניו יורק. יש כמובן שכונות שבהן לא הייתי מתקרב אליהן, בסדר? ויש שכונות שהן שכונות מגורים כמו האפר איסט סייד, ששם ההתמקדות שלנו, שחבר'ה, גם כשהם משברים, אנשים יגור באפר איסט סייד. אנשים עדיין יהיו שם. יש שם אוניברסיטאות, יש שם מוזיאונים, יש שם בתי חולים, יש שם בתי ספר מהטובים בניו יורק, יש שם בניינים של עשירים, יש שם הכל. זה כמו שתגיד ברוטשילד בתל אביב, אנשים לא יבואו לגור. תמיד יגורו שם. המחיר ירד, יעלה 10% לפה לשם, אבל תמיד זה יהיה ביקוש. שום דבר לא ישנה את זה. ולכן, כשאני מדבר על מדינות רפובליקניות וכדומה, ששאלת למה דווקא ניו יורק, ניו יורק, מנהטן, לצורך העניין, זה משהו מאוד מאוד שונה מכל ארצות הברית. ולכן, אתה יודע, לכן אני מחפש שם כל הזמן עוד ועוד פרויקטים, כי אני יודע ש...
יציבות.
יציבות שם זה דבר, וכל אלה שאמרו שניו יורק תשתנה, בוא, בפברואר, מרץ 21, המחירים כבר חזרו למחירי 20, ואם אנחנו מסתכלים היום על ניו יורק, אנחנו ב-all times high במחירי הסחירות והבתים, ולכל דירה שמתפנה היום, יש לך 10 אנשים שרוצים אותה, אז המחיר רק עולה ועולה ועולה ועולה. וכל אלה שאמרו שהקורונה תפגע בעיר, אוכלים את הכובע היום, כי הם ויתרו על עסקאות שם. ולכן צריך לזכור, כשבאים להשקיע, אני חוזר לשאלה הראשונה שלך, איפה להשקיע, אין שוק אמריקאי. יש מיליון שווקים, שצריך לדעת, לבחור אותם ולראות איפה, ויש אזורים באפר איסט שאני לא אשקיע בהם. כי אני יודע שאלה רחובות פחות בעייתיים. כמו שבתל אביב, לא תשקיע בכל שכונה.
נכון. נועם, כל מרואיין אצלנו, אנחנו בסוף, השאלה האחרונה היא, מה טיפ הזהב? דיברת פה על הרבה דברים, על להשקיע, על איך לבחור ביזם ולא במשווק. תן לנו משהו שלא דיברת עליו במשפט אחד, כי...
למי שמשקיע לבד, או למי שהולך עם מישהו להשקיע? זה שני טיפים שונים. אתה רוצה גם וגם.
גם וגם.
יאללה. אז למי שמשקיע לבד, תמיד תעזרו באנשי המקצוע הכי טובים שיש. מי שמשקיע לבד, זאת אומרת, מי שרוצה להיות יזם או לקנות נכס מלהשקיע בעצמו ולא באמצעות מישהו, אל תחסכו על אנשי מקצוע. אנשי מקצוע, עורכי דין, רואי חשבון, מיסוי, קבלן, אנשי המקצוע הם אלה שיצילו אתכם מעסקה רווחית, מעסקה הפסדית לעסקה רווחית, ולאלה שהולכים לגופים להשקיע איתם, או ליזמים, או למלווי משקיעים, תחפשו רק אנשים שעשו את זה בעצמם כמה פעמים, ולא מישהו שאתה יודע, ראיתי אתמול בפייסבוק מישהו שמציע את השירות שלו כמלווי משקיעים, והוא עשה הרבה רעש, והוא גם דיבר שטויות, אז נכנסתי לפרופיל שלו, והוא בסך הכל עשה פליפ אחד באריזונה, אבל היום הוא כבר מלווי משקיעים. אז תמיד תסתכלו על הרקע ועל הניסיון, מה הם עשו בעבר, ותשאלו שאלות נורא פשוטות, ותבקשו לראות את התשובות, של איזה יד אתה מהנכס, אתה משווק או יזם, ומי שאומר לך שהוא יזם, תראה לו, תגיד לו, תראה לי שאתה היזם, ואתה לא משווק מישהו שמשווק מישהו ומשווק מישהו, כי בתחום הזה של חברות ליזמות נדלן בארץ, ואתה מכיר את זה, אתם מכירים את זה כמוני, 95% מהיזמים מוציאים שם רע לכל היתר, ולכן מאוד מאוד חשוב להיזהר ולבדוק מי הבן אדם, כי זה בסה. זה פשוט בעס על גלות בדיעבד שהבטיחו לך הבטחות ואין כלום מאחוריהם.
טוב, נועם שפלטר, יזם סדרתי וממייסדי בית השקעות אינבסטו קפיטל, היה לנו פרק מאוד מסקרן, שילבנו בעצם גם את הנדלן בארצות הברית, גם את המצב הכלכלי, את המלחמה, ואיך הכל בסוף מתחבר להשקעות ויצירה והגדלה של הכנסות. אז...
כן, ומה שלא יעשו, אגב, לסכם טיפ לכל המאזינים, לא למשקיעים, לא משנה מה תעשו, תשקיעו. פשוט תשקיעו, תנו לכסף לעבוד. זה, אם צריך משהו אחד לסכם איתו, יותר מכל דבר.
ויש לכם הרבה מאוד פרקים בפודקאסט הזה, כמו הפרק שלך, והפרקים הקודמים
זה ש... זה המטרה של הקהילה בסוף.
נכון.
להנגיש תשקיעו. את הידע ולצאת להשקיע.
לחלוטין.
טוב, תמיר שרון, מלווה משקיעים בארצות הברית, ומנהל בקהילה ציפור פיננסית, אני רוצה להגיד לך תודה. ולהתראות ונתראה בפרק הבא, ותעקבו אחרינו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, וגם ביוטיוב שלנו תלחצו הרשמה למנוי, אז להתראות ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.
ביי ביי.
היי חברים, הגעתם עד לכאן? זה אומר שאתם בקטע של השקעות. חושבים על דירה ראשונה להשקעה? אני מזמין אתכם להזין לפודקאסט שלנו, פשוט נדלן, שם אנחנו מפשטים את עולם הנדלן עם מיטב המומחים בתחום. האזנה נעימה.